איפה הגענו? רשמת?
כן.
עמוד חף ב'.
כן. עמודה ימנית.
לא גמרנו את הקטע?
לא.
אז נקרא עוד פעם את הקטע. ואמר רבי אלעזר, עמוד חף א', נתחיל עוד פעם. ערב טוב, נתחיל עוד פעם. ואמר רבי אלעזר, ואמר רבי אלעזר, מי דכתיב את לוחות האבן? ואמר רבי אלעזר, מי דכתיב את לוחות האבן? אם מיישים תורתו כמו אבן שאינה נמחית, תורתו מתקיימת, ואם לאו, אין תורתו מתקיימת.
מה הכוונה לשים?
אם הוא... נראה שהוא יסביר. אם מיישים, הכוונה היא, אם אדם שם את התורה שלו, או מתייחס לתורה שלו, כמו אבן שאינה נמחית, תורתו מתקיימת, ואם לאו, אין תורתו מתקיימת. בא לומר, נראה מה שהוא מסביר. בא לומר, שאם אין תורתו כמו שראוי אל השכל, אין קיום כלל לתורתו. זאת אומרת, התורה של האדם, או התורה שהאדם קנה, צריך להתייחס אליה בצורה שצריך להתייחס לדבר רוחני. מה הכוונה? ואחרת, אין קיום כלל לתורתו. וזה שדרש הכתוב את לוחות האבן, ואבי למכתב לוחות אבנים. זאת אומרת, הוא מסביר מה הקושי של הגמרא, או על מה הדרשה של הגמרא מתבססת. כתוב, את לוחות האבן אשר כתבתי לאורותם. מה זה לוחות האבן? היה צריך להיות כתוב לוחות אבנים. מהי לוחות האבן? אבל פירושו לפי פשוטו, כי ראוי האבן להיות מקבל, להיות מקבל אל כתב הלוחות.
להיות מקבל אל כתב הלוחות.
כן, וזה כי האבן דבר חזק וקשה. הוא מתייחס לאבן, ולכך נכתבה התורה על לוחות האבן. זאת אומרת, יש יחס בין התורה לבין האבן שהיא כתובה עליו. זאת אומרת, התורה, בכוונה כתוב לוחות האבן לומר שיש יחס בין האבן לבין התורה. התורה נכתבה על אבן, וזה לא, לא, זה לא סתם, אלא יש בזה מתגלה היחס שיש בין האבן לבין התורה. ולפיכך אמר, אם משים אדם תורתו כמו אבן שאינה נמחית, מה הכוונה אינה נמחית? האבן היא קשה, אינה נמחית, הכוונה היא, דהיינו שהוא חזק וקשה על התורה. דהיינו, מה הכוונה חזק וקשה על התורה? על התורה, מה? אז הוא אומר כך, אדם צריך להיות כמו אבן, כדי שהתורה שאדם למד תתקיים אצלו. התורה מתקיימת עם הכלי שהיא קיבל אותה, הוא כלי אבן. כמו שהתורה כתובה על לוחות אבן, אז גם הכלי, האדם שמקבל את התורה, או האדם שלומד את התורה, הוא צריך להיות קשה כמו אבן. מה הכוונה קשה כמו אבן? אז הוא אומר, דהיינו, אף כאשר מגיע אליו עסק או ביטול, איזשהו דבר שמבטל אותו מהלימוד, ויצרום מסיתו להניח התורה, והוא קשה כנגדו, ואינו מבטל התורה, אז תורתו מתקיימת. מדוע? אז הוא אומר, כי דבר זה... כי דבר זה מתייחס אל השכל שהוא קשה. יש יחס בין האדם לבין התורה שהיא שכלית. הוא אומר, השכל הוא קשה. מה הכוונה, השכל הוא קשה? אני חושב שהוא יסביר את זה בהמשך. כי דבר זה מתייחס אל השכל שהוא קשה, אבל אם אין לו המידה שהוא מתייחס אל השכל, כי אינו קשה על התורה, אז אין קיום אל תורתו. ובכל הדברים אנחנו, אני חושב שהסברנו בפעם שעברה, ישראל נקראים עם קשה עורף. מה המובן? אז הוא אומר, חומר אפשר לעצב אותו, דבר רוחני לא ניתן לעיצוב. דבר, הדבר שהוא רוחני הוא קשה לעיצוב. חומר אפשר לעצב, התכונה של החומר, חומר בדרך כלל ניתן לעיצוב, אפשר לתת לו צורה, כל צורה שתרצה תוכל לתת לו. הדבר שהוא איננו חומרי הוא לא ניתן לעיצוב, קשה לעצב אותו. וישראל, כיוון שהם באופן בסיסי הם רוחניים, זה לא משנה אם הם, אם הם הולכים בדרך הטובה או לא הולכים בדרך הטובה, אבל יש להם תכונת אופי שהם שייכים לרוחניות, ולכן התורה אומרת כי עם כשעורף אתה. עם כשעורף, התכונה הזאת היא תכונה טובה, אבל אפשר לנצל אותה גם לרעה. בגלל זה שהם רוחניים יותר, אי אפשר להשפיע, אמת, קשה לעצב אותם, הם קשים לעיצוב. אז אני מבין שהוא רוצה לומר שגם הוא מדבר על הוא אומר התורה היא קשה, והאדם שמקבל את התורה, וצריך להיות יחס בין האדם המקבל הלומד את התורה לבין התורה. התורה היא קשה, באיזה מובן היא קשה? אז אני אומר, נקודת הקושי בתורה, זה שאני משתמש בביטוי קשה אל התורה, זה בגלל שהתורה היא רוחנית. ודבר קשה, קשה הכוונה במובן שאי אפשר לעצב אותו. הוא לא ניתן להשפעה. דבר שלא ניתן להשפעה. למעשה, זה אחד ה... זה מה שקראנו בהפטרת יום הכיפורים. הפטרת מנחה ביום הכיפורים זה יונה. למה יונה בורח? למה יונה בורח מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לנינווה. הוא בורח. למה הוא בורח? הוא בורח משום שהוא אומר, אני אלך אליהם, גויים אפשר להשפיע עליהם, ישראל אי אפשר להשפיע עליהם, זה יהיה כתרוג על עם ישראל. הרי הגויים האלה, אמת, יונה יודע את מה שקרה בסוף, שהגויים יעשו תשובה, משום שעל הגויים אפשר להשפיע, ישראל קשים מהשפעה. התורה אומרת לטוב ולרע, ודאי, עם כשעורף. למה התורה קורא להם עם כשעורף? זה תכונה, וזה תכונה, זה תכונה שביסוד שלה יכולה להיות תכונת, זה תכונה טובה, בגלל שזה מה שהוא אומר כאן. יש יחס בין ישראל לבין התורה. התורה היא רוחנית וישראל הם רוחניים. אבל דבר רוחני, אם הוא לא הולך בדרך הטובה, קשה להשפיע עליו. גויים הרבה יותר ניתנים להשפעה, משום שהם יותר, הם יותר חומרים. דבר שהוא חומרי, ניתן יותר לעיצוב, אפשר יותר לעצב אותו, אפשר להשפיע עליו. אז לכן יונה אומר, אני אלך אליהם, אני אשפיע עליהם. זה לא, עליהם אין בעיה להשפיע. הרבה יותר קל לי להשפיע עליהם, להשפיע על יהודים, כן? אז ממילא יהיה כתרוג על עם ישראל. וזה מה שהיה בסוף, כן? אז זה מה שהוא אומר. כי האדם אשר רוצה לקנות השכל האלוקי העליון, צריך שיהיה לו התייחסות אל השכל, שאז יש לו הכנה אל השכל. ודי לו בזה שיגיע בזה אל השכל האלוקי. כי השכל הוא נבדל מן האדם, ומפני כך האדם צריך אליו עכשיו הוא אומר עוד נקודה, השכל הוא נבדל מן האדם, האדם הוא חומרי, כן? והשכל הוא רוחני, השכל הוא נבדל מן האדם, וכיוון שהוא נבדל מן האדם, האדם צריך אליו יגיעה ועמל לקנות השכל האלוקי. כיוון שהוא נבדל מן האדם, זה משהו נבדל, נבדל במובן זה, כמו שאמרתי, האדם הוא חומרי, גם אם הוא רוחני, אבל הוא חומרי, יש בו צד של חומר, והוא נתון להשפעת החומר, והשכל, התורה, היא נבדלת מן האדם, היא כולה רוחנית, כן? אז זה הגורם לכך שכדי שהאדם יקנה את התורה, יקנה את השכל, הוא צריך להתייגע, הוא צריך לעמול. זאת אומרת, זה לא הולך בקלות, זה מה שהוא אומר. וכמו שאמרו בחגיגה, לא ירחנה זהב וזכוכית, אילו דבר... הגמרא מדמה את התורה לזהב ולזכוכית. לא ירחנה זהב וזכוכית, אילו דברי תורה שקשים לקנותם כמו זהב, ככה הביטוי של הגמרא. מה זה זהב וזכוכית? כן? שקשים לקנותם כמו זהב, ונוחים לשברם ככלי זכוכית. כלי זכוכית זה דבר שנשבר בקלות. אבל זהב הוא דבר שהכי קשה להשגה, והזכוכית היא הדבר שהכי קל לאבד אותה. כן? אז התורה משולה מצד אחד לזהב, ומצד שני לזכוכית. זה מה שאומר. מצד אחד, כדי להשיג תורה, אדם צריך לעמול קשה קשה. וגם כשהוא כבר רכש את התורה, אז הוא יכול לאבד אותה ברגע אחד. זה כמו כלי זכוכית. זה מה שאומר.
כל העמל הזה זה הכוונה עמידות?
מה?
בין היתר עמידות, אני מבין. בעיקר עמידות, לא?
לא בעיקר, זה גם עמידות, אבל גם יגיעה. יגיעה בהבנה, יגיעה של רצון להבין, מסירות נפש על הרצון להשיג את התורה. זה לא רק עמידות, זה גם עמידות, אבל קניית התורה, הוא אומר, קשה להשיג את התורה כמו זהב. מדוע? משום שהזהב הוא בלתי מצוי, וזה רק משל, אבל הכוונה היא צריך להתייגע. אדם לא יכול, אדם על התורה צריך להתייגע. כדי לקנות תורה, אדם צריך לעמול קשה קשה. וגם אחרי שהוא כבר קנה, אז הוא אומר, הוא יכול לאבד את זה ברגע. כמו שאדם יש לו כלי זכוכית. אז מספיק שזה, כן, זה נופל, גמרנו, אין. הפירוש הוא, זה לא מספיק לקנות. צריך לשמר. זאת אומרת, אדם צריך, אחרי שהוא כבר קנה תורה והשיג את התורה, הוא צריך לעשות מאמץ גדול שאת מה שהוא קנה, הוא לא יאבד. אתם מבינים? מה?
יותר קשה.
כן, את מה שהוא קנה הוא לא יאבד. אחרי שכבר אדם עמל והתייגע, אבל הוא לא יכול להגיד, כבר קניתי. אתה קונה משהו, אתה מכניס זה למגירה, סוגר את זה בכספת, גמרנו, יש לך. אין דבר כזה. בתורה, גם אחרי שכבר אדם זכה שהוא קנה את התורה, אז כמו שגמרא אומרת, נוחים לאבדם ככלי זכוכית. זה דבר שמאוד קל לאבד אותו. מאוד קל לאבד אותו, זה מה שהוא אומר. ממילא צריך מאמץ גדול לשמור עליו, זה מה שהוא אומר. אז הוא מסביר, למה? מה הסיבה? אז הוא אומר, וזה מפני ריחוק התורה. התורה היא רחוקה, שהיא השכל העליון מן האדם. צריך לקרוא את זה כך, מפני ריחוק התורה שהיא השכל העליון, פסיק, מן האדם. כן, התורה היא השכל העליון, זה דבר שהוא רחוק מן האדם. לכך קשה על האדם לקנותם, שיהיה מתחבר התורה עם הגוף הגשמי, וקשים הם לקנותם ככלי כסף וכלי זהב, והפך זה, מטעם זה קלים לאבדם, מפני ריחוק שלהם מן האדם, ולכך צריך האדם אל החנות הרבה לקנות השכל, עד כי אמרו גם כן כי צריך האדם לקנות התורה בדיבור שיוצא מפיו, לא במחשבה לבד. זאת אומרת, אדם, יש דברים שאדם יכול לקרוא, כן? הוא קורא בשקט, והוא תופס, מבין. אומר בתורה, הגמרא אומרת, איך אתה שומע? כי חיים הם למוצאיהם. אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה. הוא אומר, זה לא בכדי. הגמרא אומרת שכדי ללמוד תורה כמו שצריך, אדם צריך להגיד את המילים בפה. זאת אומרת, לא מספיק לקרוא, הוא צריך להוציא את המילים בפה. למה? אז הוא אומר, זה חלק מהמאפיין. את העובדה הזאת שהתורה היא רחוקה מן האדם. אז לא מספיק לקרוא, לא מספיק לחשוב. הוא חייב להוציא את המילים בפה כדי שהוא יתחבר אליהם. כן? זה מה שהוא אומר. שהשכל העליון הוא רחוק מן האדם. ואם אין מוציא את התורה מן הפה, לא היה התורה אצל האדם כלל. מדוע? לפי ריחוק התורה מן האדם. ובכיצד מעברין, הנה, הוא מביא מיד דרשה שבאה להסביר את הנקודה הזאת של הדיבור בתורה. לא מספיק המחשבה בתורה, לא מספיקה המחשבה, אלא תורה, כדי שאדם יקנה אותה, הוא צריך לדבר, צריך להגיד את הדברים בפה. והגמרא אומרת בעירובין.
רגע, לגבי מה שראינו קודם, לגבי השכל והאבן, היחס אל התורה. אז הבן אדם בעצם, אם הוא לא, מה, אם הוא לא קשה כאבן, אז הוא לא יזכה.
קשה הפירוש הוא קשה כאבן, אז הוא נתן דוגמה מעשית.
הוא דיבר על עסק וביטול שבעצם באים אליו, אז בעצם הוא לא נותן לזה להפריע.
בדיוק, לא, באמת, הוא
זה מובן.
זה מה שהוא אומר, זה ביטוי של קושי. כשאני אומר שאדם צריך להיות קשה, הכוונה היא, אני מבין שהמהר"ל רוצה לומר שאם אם 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 יש מצב שבו אדם מסוגל, נניח שלאדם יש קביעות של לימוד, כן, קביעות mm-hmm. של לימוד, הוא יודע שהוא לומד בזמן הזה הוא לומד, וכמו שהוא אומר יש דבר שיכול להשפיע עליו לשנות את הקביעות או להפסיק את הקביעות, זה מעיד על 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 על, על העובדה הזאת שהאדם הזה אין לו מספיק יחס אל התורה. יחס אל התורה פירושו של דבר שכמו שהתורה היא קשה, כמו שאמרתי, אז הוא גם כן צריך להיות קשה. קשה במובן זה ביחס שלו אל התורה. כן? ומה הכוונה קשה? קשה הכוונה לא ניתן הזמן שהאדם אין סטייה, בדיוק. אין סטייה. אני יודע מה אני צריך לעשות, אני לא זז ממה שאני צריך לעשות, כי הוא זה. זה 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 אפיון של קושי, זה מאפיין של קושי, כן? זה מה שהוא אומר. כן. ובכיצד מהברין בעירובין, אומרת הגמרא, אמר רב אסי, מהו דכתיב כי נעים כי תשמרם בביתנך. כך כתוב. כי נעים כי תשמרם בביתנך. אמתי דברי תורה נעימים כי תשמרם בביתנך, ומתי תשמרם בביתנך? המשך הפסוק, יקונו יחדיו על שפתיך, ומתי תשמרם בביתנך? בשעה שיקונו יחדיו על שפתיך. אז זה דרשה אחת. רבי זירא אמר דרשה אחרת. רבי זירא אמר מאחה. כן? כתוב, שמחה לאיש במענה פיו. שמחה לאיש במענה פיו. אימתי שמחה לאיש? בשעה שמענה בפיו. רבי יצחק אמר, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אימתי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך? בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו. רבה אמר מאחה, כתוב בפסוק, תאוות ליבו נתת לו, והרשת שפתיו בל מנת הסלע. מתי תאוות ליבו נתת לו? בשעה שהרשת שפתיו בל מנת הסלע. זאת אומרת, זה כמה וכמה דרשות שעניינם להראות את הקשר בין הלימוד השלם של התורה לבין הלימוד בפה. ההגייה בפה, ההוצאה של המילים במילים. לא מספיק לחשוב בתורה, האדם צריך להגיד, לומר את הדברים. אז זה כמה דרשות. פירוש דבר זה, שעכשיו הוא מסביר את הדרשות. פירוש דבר זה, שבא לומר, כי נעימות התורה, הרי הדרשה הראשונה, מה? לא, זה דרשות שונות, כמו שאמרתי, דרשות שונות, שעניינם באות, שכולם באות להסביר את המעלה המיוחדת שיש ללימוד תורה דווקא כשאדם מוציא את הדברים בפה. כן? זה דבר מיוחד. אז הוא מסביר כך, פירוש דבר זה, שבא לומר, הפסוק הראשון, כי נעים כי תשמרם בביתנך, יקונו יחדיו על שפתיך. כך כתוב, כי נעים כי תשמרם בביתנך, יקונו יחדיו על שפתיך. אז הוא מסביר, פירוש דבר זה שבא לומר, כי נעימות התורה, כאשר התורה נמצאת אצל האדם בפועל, כי אז האדם הוא שכלי כאשר התורה היא אימו, ואין נעימות למעלה מזה. עוד פעם, נעימות התורה כאשר התורה נמצאת אצל האדם בפועל, כי אז האדם הוא שכלי כאשר התורה היא אימו, ואין נעימות למעלה מזה. אין נעימות יותר גדולה מהנעימות הזאת.
לא
הבנתי. רגע, וזהו כאשר אין התורה משתקחת ממנו. ומתי אין התורה משתקחת מן האדם ונמצאת עם האדם כאשר דברי תורה על שפתיו תמיד, שהוא למד בהם וחוזר עליהם, ואז התורה עמו. כי איכונו יחדיו על שפתיך, אז התורה עמו. מתי אין התורה משתכחת מן האדם ונמצאת עם האדם? כאשר דברי תורה על שפתיו תמיד, שהוא למד בהם וחוזר עליהם, ואז התורה עמו. ובלא זה, לפי ריחוק התורה מן האדם, אין נחשבת שהתורה היא עמו, רק אם התורה היא על שפתיו. אבל מי שלמד בעיון, אין השכל עם האדם שהוא גשמי. דבר מאוד מעניין, הוא אומר. זאת אומרת, יש מדרגה, אנחנו מברכים בברכת התורה, בבוקר, אנחנו אומרים, הברכה מתחילה, או זה אמצע הברכה, זה לא מתחילה, והערבנה השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. מה זה והערבנה? אנחנו מבקשים שהתורה שנלמד תהיה הריבה, והערבנה את דברי תורתך בפינו. שיהיה תורה נעימה. הריבות זה נעימות. והפסוק אומר, זה מה שהוא מביא, זה שהוא מביא את הדרשה. כי נעים, כי תשמרם בבטניך, יקונו יחדיו על שפתיך. אז המהר"ל אומר, הפסוק הזה, לפי הדרשה של חז"ל, בא לומר שהנעימות והנעימות של התורה, הנעימות של התורה היא דווקא כשאדם כל הזמן חוזר על מה שהוא למד בפה, חוזר על מה שהוא למד בפה, אז הוא זוכה. אז הוא מסביר גם למה, בגלל שאז אז אז ההגדרה היא התורה היא איתו. מדוע, מה, מה, מה פירוש התורה היא איתו? יש מדרגה כזאת שאנחנו אומרים התורה היא עם האדם. הוא אומר, יכול להיות אדם שלמד, אדם שלמד, אבל אם האדם שלמד לא חוזר, ולא רק שלא חוזר, אלא לא חוזר בפה על מה שהוא למד.
בפה הכוונה בכל רם?
כן, כן, בפה. הוא אומר בפה.
כמו בישיבה.
כן, בפה, בפה.
בכל רם.
כן. זה, 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 זה לא
צריך לשאול. אפשר לחשוב על המשנה במחשבה.
אז לא, אז הוא אומר בפה, אומר בפה. הוא אומר, איכונו יחדיו על שפתיך. הוא אומר, איכונו יחדיו על שפתיך. והוא מסביר גם למה. הוא אומר, זה חוזר לאותו עניין, משום התורה היא שכלית, היא רוחנית, והאדם הוא חומרי. מציאות כזאת של האדם שמחובר אל דבר שכלי תיתכן כשהאדם את התורה שהוא למד אומר, משנן. אומר,
כי הדיבור הוא החיבור בין הפיזי לרוחני.
זה גם כן יכול להיות, זה היה הפסוק.
הוא לא אומר את זה במפורש.
הוא לא אומר את זה, אבל זה נכון. זה נכון, נכון. ויהי האדם לנפש חיה. אז אומר אונקלוס, מה זה לנפש חיה? לרוח ממללה. כן, רוח ממללה, הכוונה רוח מדברת. כן, רוח מדברת, רוח ממללה. אז הביטוי של החיות של האדם זה דווקא בפה, אבל זה לא סתם, הוא אומר, כי הוא מסביר. בגלל שהתורה, זה מה שהוא אומר, התורה, בלא זה, הוא אומר, בלא זה, לפי ריחוק התורה מן האדם, אין נחשב שהתורה היא עמו. זאת אומרת, התורה היא כל כך רחוקה מאיתנו, אנחנו חומריים, היא שכלית, היא רוחנית. אז כדי שבכל זאת האדם יהיה מחובר אל התורה, מדובר פה על אדם אדם שאפשר להגדיר אותו כאדם שכלי. זה אדם שלא רק חושב בתורה, אלא הוגה במובן של הגייה, מילים, כן? אומר, כן? אומר תורה, זה מה שהוא אומר. ובלא זה לפי ריחוק התורה מן האדם, אין נחשב שהתורה היא עמו, רק אם התורה היא על שפתיו. אבל מי שלמד בעיון, אין השכל עם האדם שהוא גשמי. אז אני מבין שהוא לא רוצה לומר שאדם שלמד בעיון אין לזה לגמרי ערך. אבל הוא אומר, יש פה מדרגה, אנחנו מדברים פה על מדרגה שאפשר, אנחנו מגדירים את את האדם כאדם שיש איתו תורה. התורה היא איתו. אז כדי שנגדיר אותו כאדם כזה שהתורה היא איתו, זה צריך להיות איקונו יחדיו על שפתיך. אדם שמדבר בתורה.
נראה לי פה שיש פה שתי נקודות. כי בסופו של דבר, האדם הוא גם שכלי וגם גשמי. נראה לי שכדי שהחיבור יהיה מלא, אז הוא חייב לחבר את זה גם לגשמי דרך הדיבור.
זאת אומרת,
אתה מבין מה אני מתכוון?
כן, כן, בהחלט.
כלומר, שכן יש חיבור ברמת העיון, אבל החיבור הוא לא מלא.
כן, 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 אני מסכים בהחלט, אני מסכים בהחלט. זאת אומרת, אתה אומר ככה, שבסופו של דבר הדיבור זה הפעלה של הצדדים גשמיים שבאדם, ורק שהצדדים הגשמיים האלה הם גם כן קשורים אל התורה, אז אין, אני מסכים.
אז החיבור הוא מלא.
בהחלט.
כי פה נראה לי שאי אפשר פה לזלזל בלימוד בעיון.
לא, בלי ספק, אני אמרתי.
אני לא בטוח גם שזה פחות.
בטח.
למה זה פחות? העיון זה פחות?
בגלל זה לא יצא החוצה.
הוא אומר,
קשה לי.
בעיון כאן הכוונה של...
בעיון הכוונה במחשבה.
כן, במחשבה.
הנה, תראו.
למה? דווקא אתה מתחבר לצד השיח.
לא, אז תראה את המשפט שלו. במשפטים האחרונים, ובלא זה, כוונה אם אדם לא מוציא מפיו, לפי ריחוק התורה מן האדם, אין נחשב שהתורה היא עמו, רק אם התורה היא על שפתיו. זאת אומרת, הוא אומר פה הגדרה, זה לא שאדם לא למד, אדם למד, וגם לא, אפשר להגיד שהאדם לא יודע, אדם יודע, אבל יש פה מדרגה מיוחדת שהוא מדבר עליה, התורה איתו. מתי אפשר להגדיר את האדם שהתורה היא איתו? תמיד הוא אומר, גם כשאדם למד, אני לא אגיד שהוא לא יודע, אם הוא למד בעיון, והוא חושב על התורה, אבל להגיד שהתורה היא איתו, זה מדרגה.
אבל זה קצת קשה לי לפחות להבנה, כי לכאורה פה אנחנו מפעילים את הצד השכלי של האדם.
נכון.
ואם כן לכאורה, החיבור הטבעי, הוא בין השכלי לשכלי.
לא,
כן,
לא, אבל אתה אמרת.
לא, בשכלי גשמי.
דווקא בגלל מה שאתה אמרת.
חסר לך לגשמי.
אני מבין.
התורה היא עמו, הפירוש הוא התורה עם האדם, והאדם הוא גשמי, אז כשאדם מדבר בתורה, אז הפירוש הוא הצליח לחבר לא רק את הצד הרוחני שלו,
אלא גם את הצד הגשמי.
בדיוק, זה מה שכתוב.
כן, אבל...
זה מה שאתה אמרת, אני חושב שזה מה שאתה אמרת, נכון? זה מה שאתה אמרת, אני חושב שאתה אמרת נכון. זה בדיוק מה שאמרת, אומר, התורה היא איתו, הפירוש הוא התורה עם האדם, עם הצד הגשמי שלו.
אני אגיד לך מה שהפריע לי. מה שהפריע לי זה לומר שבעצם הצד הגשמי גדול מהצד הרוחני. וזה לא נכון.
לא,
רגע, מה שנראה לי פה, שבעצם כשאתה עובר לצד הגשמי, אתה בעצם משלים את התמונה, יש לך גם את הרוחני וגם את הגשמי, ולכן ודאי זה יותר גדול מהרוחני.
נכון.
זה היה לי חובה
זה אפשר. נכון. האמת, בהחלט.
בכתר הזה של התורה, במשנה, של 48 דברים.
כן.
שונים ואלו הם, בשמת האוזן ובעריכת שפתיים. עריכת שפתיים זה זה?
כן. הלאה. ורבי זירא למד דבר זה מיכתיב שמחה לאיש במענה פיו, כי ראוי שתהיה התורה השלמת האדם. ראוי שתהיה התורה השלמת האדם, כי אין לאדם השלמה כי אם בתורה, כמו שהתבאר למעלה, כי לכך נקראת התורה אישה, כי גם האישה השלמת האדם. אז התורה משלימה את האדם, עושה אותו שלם. לכן היא נקראת אישה. כן? ואי אפשר זה רק כאשר האדם... מה פירוש אי אפשר זה? אי אפשר שיגיע האדם לידי שלימות עם התורה, רק כאשר האדם בעל תורה בפועל. בפועל. כי הדבר שהוא בכוח... אינו נחשב שהוא נמצא, ולא נחשב שהוא בעל תורה בפועל השלמות. עכשיו הוא אומר עוד נקודה. רק אם תכף שישאל אותו האדם מישיב על זה, ובזה נראה שהוא בעל תורה בפועל השמות. הוא עכשיו מסביר את הפסוק התורה. הוא מתייחס אל הראיה של הגמרא. זה לא סתם ראיה. הגמרא אומרת, איך הלשון של הגמרא? רבי זירא אמר מאחה, שמחה לאיש במענה פיו. מתי שמחה לאיש? בשעה שמענה בפיו. מתי שמחה לאיש? בשעה שמענה בפיו. הפירוש הוא ככה, שואלים אותך. אז אם אתה יודע לענות
מיד,
כן? ואיפה הגמרא אומרת את זה? ושיננתם לבניך, אז לומדת הגמרא, ושיננתם לבניך שיהיו דברי תורה משוננים בפיך, שאם ישאלך אדם, מיד תאמר לו, כן? הגמרא אומרת, צריך להיות דם אילי כמן דמנח בקיסטה. זה כמו שאדם מבקש לך משהו, ואתה נכנס, מכניס יד לכיס, מוציא. ואתה ישר מוציא. כן? אז הוא אומר, כך צריך, החיבור של האדם אל התורה, צריך להיות חיבור כזה, זאת אומרת, נגיד כך, זה בחינה, זה הבדיקה. מתי אדם מוגדר כאדם שלם בתורה, כשהוא מסוגל, כששואלים אותו לענות. כן? כששואלים אותו לענות. והיכולת הזאת, כששואלים אותו לענות, אומרת הגמרא, היא תלויה בשינון. כשאתה חוזר, ועוד פעם חוזר, ועוד פעם חוזר, ועוד פעם משנן, ועוד פעם משנן, זה גורם לכך כשאתה מסוגל לענות מיד. זה מה שהוא אומר. אז מה הוא רוצה לומר? אז הוא מדבר פה, לא סתם, הפסוק מזכיר את המילה שמחה, שמחה. שמחה. שמחה זה שלמות. שמחה, המהר"ל חוזר על זה הרבה פעמים. אין מושג של שמחה כשאין שלמות. כן? כשיש שלמות, יש שמחה. כשיש ההפך, אז זה ההפך, נכון?
זה איננו שמחה, חסר לנו את הלתנגש.
אני אומר, השמחה השלמה תהיה, שמחה קיימת כשיש שלמות. כשיש שלמות, יש שמחה. כשאין שלמות, אין שמחה. אז אם כתוב שמחה לאיש במענה פיו, פירושו של דבר שמדובר פה על דרגה של שלימות בתורה. זה הפירוש. זה מה שהוא אומר. ולא נחשב שהוא בעל תורה בפועל השלמות, רק אם תכף שישאל אותו האדם, משיב על זה. ובזה נראה שהוא בעל תורה בפועל השלמות. וזה שאמר שמחה לאיש במענה פיו. כי כל שמחה כאשר הוא שלם. הנה, מה שהוא אומר. כל שמחה כאשר הוא שלם ואין לו חיסרון. ומפני השלמות נמצא השמחה. והפך זה ההפסד, כן, חיסרון, גורם אבל ותוגה. שהרי יש, הוא משתמש בביטוי החריף ביותר, שהרי יש אבל על מת. למה אדם מצטער? חיסרון, חסר לו משהו. עד עכשיו היה לו ועכשיו אין לו, כן? ושהרי יש אבל על מת שהוא הפסד. ומפני שהתורה שלימות האדם, ועל ידה הוא שלם בפועל. לכך אמר הכתוב שמחה לאיש במענה פיו, רצה לומר כי שלמותו, היינו שתכף מיד שישאל אותו האדם בדברי תורה, תכף משיב לו. ואצל זה התורה נחשבת נמצאת בפועל השלמות. ואז התורה שמחה לו, רצה לומר שהתורה היא שלמותו, שכל שמחה מצד השלמות. ולא כשמגמגם בדברי תורה. כי אצל זה אין התורה בפועל, רק בכוח שצריך התלמיד חכם לחפש בספרים. ממילא, על ידי זה אינו נחשב שלם בפועל. ויש לפרש כמשמעו. אז רגע, אז קודם כל הוא אמר שזה הביטוי של השמחה, זה באמת, שמחה זה שלמות. ושלמות זה, כמו שהוא אומר, ביטוי של שלמות זה כשאדם נשאל ועונה מיד. עכשיו הוא אומר, ויש לפרש כמשמעו, כי האדם שלם בפועל כאשר התורה היא על שפתיו, הוא מוציא הדיבור אל הפועל, זה, עכשיו הוא אומר, זה כבר הנקודה נוספת, כן? מקודם הוא התייחס לשמחה לאיש במענה פיו, המענה, זה שהוא יכול לענות. עכשיו הוא אומר, הדיבור של האדם בתורה זה הוצאה, זאת אומרת, זה בחינה נוספת. השלמות של האדם בפועל ולא בכוח זה כשהוא מדבר. האדם שלם בפועל כאשר התורה היא על שפתיו ומוציא הדיבור אל הפועל, זה נקרא שהוא בפועל, כאשר מוציא התורה אל פועל הדיבור. ועל זה אמר שמחה לאיש, כי השמחה על השלימות והשלימות, אתם מבינים, יש מדרגות, יש מדרגה שהיא מדרגת בכוח, ויש מדרגה שהיא מדרגת בפועל. כל דבר יש לו פוטנציה, ויש לו את המימוש, את הבפועל. השלימות היא כשהדבר מתגלה בפועל. שלמות הדבר זה, ניתן דוגמה, צמח, כן? אנחנו אומרים, מתי הצמח מגיע לשלמות? כאשר הוא מוציא פירות, עץ, כן? השלמות של העץ זה לא, הרי העץ מסוגל לתת פרי, אבל אנחנו לא נגיד שהוא שלם רק כשהוא נתן פרי. כשהוא, באמת, לא מספיק לי הבכוח, אני צריך את הבפועל, כן? אדם זורע. אז כשהזרע באדמה, בכוח הוא מסוגל לתת את ה... הוא נושא כבר את מה שיהיה בעתיד. אבל מתי נגיד, מתי השלמות שלו, מתי מתגלה הוא בשלמותו? כאשר זה בפועל, כאשר הוא נותן את הפרי. כאשר הוא מוציא את הכוחות שתמונים בו, הוא מגלה אותם. זה, אז הוא אומר, זה השלמות. כמו שאמרנו, השלמות זה השמחה. שלמות האדם, זאת אומרת, שלמות התורה בשלמותה, היא לא כשהיא בכוח, אלא כשהיא בפועל. והבפועל זה כשאדם לא רק נושא את הדברים במחשבה, אלא אומר אותם, מגלה אותם. את ההבנה שלו בתורה, הוא מביא לידי גילוי בדיבור. את ההבנה שלו בתורה, הוא מביא לידי גילוי בדיבור. זה מה שהוא אומר. והשלמות כאשר הוא בפועל, וזהו כאשר מוציא התורה אל פועל הדיבור. לפי הפירוש הזה, בניגוד לפירוש הקודם, בפירוש הקודם הוא שם דגש על המענה, המילה מענה, שמחה לאיש במענה פיו, המילה מענה, הוא הסביר אותה כתשובה לשאלה. נכון? שואלים אותך, אתה צריך לענות. עכשיו הוא מפרש את המילה מענה לא כתשובה, אלא מענה מלשון ענייה. ויענו כל הקהל יחדיו ויאמרו. מה זה ויענו?
מלשון לענות?
מה זה ויענו כל הקהל יחדיו ויאמרו נעשה ונשמע? מה זה ויענו? מישהו שאל אותה משהו? לא.
זה לא
כתשובה. אז זה מה שאני אומר. שמחה לאיש במענה פיו, אתם מבינים, זה שני פירושים. בפירוש הראשון הוא הסביר במענה מלשון תשובה לשאלה. ועכשיו הוא מסביר במענה פיו, לא בלשון תשובה לשאלה, אלא ענייה במובן של השמעת הדברים בקול, הוצאת הדברים בדיבור, זה נקרא גם כן ענייה, כן? כתוב ככה, והשביע הכהן את האישה, וענתה האישה, שם אתה יכול להגיד, שם זה לא שאלה גם, אלא הוא משביע אותה, והיא חוזרת אחריו, ואומרת, בתורה המילה ענייה לא תמיד התפרשת כתשובה לשאלה, אלא פשוט, התורה רוצה להגיד שהאדם הוציא את הדיבור, אמר בפה, כן? אז אמירה בפה נקראת ענייה. השמחה לאיש במענה פיו, שמחה לאיש, כמו שהוא אומר, זה שלמות, ושלמות יש כשאדם, את מה שיש לו בכוח הוא מוציא אל הפועל, וההוצאה לפועל בתורה זה דיבור, אדם מדבר. האמת היא שזה גם זה מאוד נכון גם בהבנה, כי כל עוד אתה לומד עם מישהו רוצה להסביר לך משהו, כדי שאתה תבין טוב, זאת אומרת, כדי שאתה תראה שהוא מבין, ילד, אתה רוצה לראות אם ילד מבין, כן? אז אתה צריך לתת לו, להגיד לו, תגיד, כן? ותסביר. ואתה צריך לשמוע שהוא מבין בדיוק את מה שאתה רוצה שהוא יבין. משום שלא מספיק שאדם אומר שהוא מבין. לא מספיק שאדם אומר שהוא מבין. אתה צריך לשמוע ממנו איך שהוא מבין. כן? לא באמת. כי ההוצאה של הדיבור, אדם חושב, אבל אתה צריך לשמוע ממנו מה הוא מבין. מדוע? משום שיכול להיות שבמחשבה הוא חושב שהוא מבין, אבל הוא לא מבין. ובתורה זה כל כך נכון, כן? הרי כשאדם לומד בישיבה הוא יודע, אתה רוצה להסביר למישהו משהו, מישהו שואל לך שאלה, אז זאת אומרת, הבחינה של הבנת הדברים היא היכולת להסביר אותם. אם אתה לא מסוגל להסביר, אז הפירוש הוא שאתה עדיין לא מבין. אם אתה לא מסוגל להסביר לשני, אתה עדיין לא מבין. מתי אני רואה שאתה מבין? שאתה תסביר והוא יבין. אם הוא לא מבין את מה שאתה מסביר, סימן שאתה עצמך לא מבין. עד כדי כך.
מה זה התורה בכוח? בפועל זה
בדיוק. בכוח הכוונה במחשבה. אתה קראת הספר ואתה חושב שאתה מבין. אבל כל עוד אתה לא מוציא את הדברים, לא מעביר אותם על הלשון, כן? אתה לא מעלה אותם על הלשון, לא אומר אותם, אז זה עדיין לא בפועל. בפועל זה הדיבור.
הדיבור זה לא גם כן בגדע של שכל הנבדל?
לא, לא, זה השלמות. השלמות, זה מה שהוא אומר, השלמות, שלמות, שלמות הגילוי של התורה, זה הדיבור.
כן, פה הוא מתייחס את השלמות.
נו.
במקום אחר, נגיד שהוא מוסיף דברים בעל פה, זה פיפול, זה שכל הנבדל.
הכל, התורה כולה היא נבדלת. התורה כולה היא שכלית.
והיא לא, שזה לא יעשה לפועל, הוא עדיין לא שכל נבדל.
זה עוד לא בשלמות. לא, אל תגיד לא שכל נבדל, לא בשלמות. שלמות הגילוי של התורה זה הדיבור. ההוצאה לפועל, ההוצאה, הגילוי בפועל של התורה זה הדיבור. כשאדם מדבר, זה גילוי בפועל, זה מה שהוא אומר. עכשיו הוא יעבור לדרשה השלישית, מה שאתה אומר. אבל רבי יצחק למד מפסוק בתורה, כי כתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. יש פה שלוש מדרגות. בפיך ובלבבך לעשותו. כן? יש פה מדרגה של דיבור, של מחשבה, בלבבך ומעשה. עכשיו נראה מה שהוא דורש, נראה מה שהוא מסביר. אבל רבי יצחק למד, מן קרוב הדבר, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו, ודבר זה מצד אחר. יש פה בחינה אחרת, הסתכלות אחרת. מה ההסתכלות? כי כאשר האדם התורה היא בפיו, ורגיל בה קרובה התורה לעשות אותה. זה עוד מדרגה. כי כאשר האדם התורה היא בפיו, ורגיל בה קרובה התורה לעשות אותה, כי גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה, וזהו כאשר התורה עמו. זאת אומרת, מתי אדם יכול להגיע לידי העשייה? זה כשהתורה, אומר פה משפט, כאשר התורה היא איתו. ומתי התורה היא איתו? זה כבר הוא אמר קודם, כשאדם מדבר. אם אדם מדבר בתורה, אז התורה היא איתו. ואז מכוח זה הוא יכול להגיע לעשייה. וכבר אמרנו למעלה, הנה הוא חוזר, שלא נחשב שהתורה עמו רק כאשר התורה היא עמו בדיבור, וכאשר התורה היא עמו אז קרוב גם המעשה. ודבר זה אנו רואים בעינינו, אומר המהר"ל, מעניין, שמיום שבטל דבר זה לא נמצאו בעלי מעשה, והכל הוא הסיבה הזאת. מעניין מאוד מה שאומר, יש פה ביקורת סמויה. אני מבין שהוא, אני לא כל כך מבין על את מי הוא מבקר, אבל רואים שהוא כואבת לו העובדה שאנשים לא מדברים. באמת לא מדברים, באמת אין דיבור של תורה. אולי יש מחשבה של תורה, אבל אין דיבור. לכן הוא אומר, וזה ממילא, כאשר אין דיבור של תורה, אז ממילא גם חסר המעשה, כי המעשה תלוי בדיבור. זה מה שהוא אומר. וכן לרבה, הוא גם כן מצד אחר. כי כאשר התורה היא עמו, התורה עמו, האדם קרוב אל השם יתברך, מצד שהוא בעל תורה, ואז בקשתו נעשית, וכי דכתיב, ומי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. כן? רבה אמר, הדרשה של רבה, הוא לא הביא אותה. רבה אמר, מאחה, תאוות ליבו נתת לו, אתם רואים? תאוות ליבו נתת לו, והרשת שפת... הוא לא נכנס, הוא לא הביא את הפסוק, אני אסביר מה שהוא אומר. רבה אמר, מאחה, תאוות ליבו נתת לו, והרשת שפתיו בל מנת הסלע. זאת אומרת, אז המהר"ל אומר, יש קשר ישיר בין תאוות ליבו נתת לו, לבין והרשת שפתיו בל מנת. אם אדם הוא במדרגה כזאת שהוא כל הזמן מדבר בתורה, זה הפירוש והרשת שפתיו בל מנת סלע. אם אדם נמצא במדרגה כזאת שכל הזמן השפתיים שלו מדברות בתורה, אז הוא זוכה לכך של תאוות ליבו נתת לו, שמה שהוא מבקש הקדוש ברוך הוא עושה, כביכול צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. למה? אז הבהר"ל מסביר, משום שכמו שהוא אמר קודם, אדם כזה הוא כל הזמן מדבר תורה, אדם כזה הוא קרוב לריבונו של עולם. וכשיש מצב של קרבה בין האדם לריבונו של עולם, אז ממילא הוא זוכה לכך של תאוות ליבו נתת לו. הקרבה נותנת את האפשרות שמה שהאדם הזה מבקש, כביכול מהשמיים מסיים בידו. כן, זה קרבה, זה מה שהוא אומר. הנה, זה מה שהוא אומר, זה במילים קצרות. וכן לרבה הוא גם כן מצד אחר, כי כאשר התורה עמו קרוב אל השם יתברך מצד שהוא בעל תורה, ואז בקשתו נעשית. וכמו שכתוב, הוא אומר, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו? מי הוא נקרא גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו? הקדוש ברוך הוא קרוב אליו. וכשהקדוש ברוך הוא קרוב אליו, אז כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. כן? כשאנחנו קוראים לו כביכול, הוא מתרצה. כן? זה מה שהוא אומר. ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו? האמת היא אפשר להסביר את זה גם בצורה יותר פשוטה, לא יודע אם יותר פשוטה, אבל אפשר להבין את זה מהכיוון הזה. הרי מה זה תורה? מה זה תורה? מה זה התורה? התורה זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה זה התורה? התורה זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אחת הדרכים שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות זה על ידי התורה.
רצונו מתגלה.
הפירוש הוא, לגלות אותו אנחנו לא יכולים. הדרך היחידה שלנו לגלות אותו היא גם באמצעות התורה. נכון? אז הפירוש הוא שכשאדם דבוק בתורה, למעשה הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. זה דבקות בריבונו של עולם. היכולת שלנו להידבק בריבונו של עולם היא ההידבקות שלנו בתורה. אז זה מה שאומר, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. איך הם קרובים אליו? איך האלוקים קרוב אליו? על ידי זה שהוא קרוב אל התורה, והקרבה שלו אל התורה באה לידי ביטוי, כמו שאמרנו, בזה שהוא מדבר בתורה. כן? זה מה שהוא אומר. הלאה, אומר המהר"ל, כל הדברים האלו הם דברים גדולים, וכל אחד מן החכמים נתן טעם מיוחד בפני עצמו. זאת אומרת, הוא אומר, יש פה כמה בחינות שכולם שמו דגש על הדיבור בתורה. זה מה שהוא אומר. הראשון שאמר, כי על ידי שהתורה עמו נחשב האדם שכלי, אבל אם אין התורה עמו, אין נחשב שכלי. וכן למנדה אמר, כי אשר התורה עמו הוא בפועל השלמות ואינו בכוח, כמו שהם כל העליונים, שהם בפועל. וכן למאן דאמר, כי כאשר התורה עמו הוא בפועל השלמות, קרוב לעשות התורה. וכולם הם דברים גדולים כאשר תבין הדברים על אמיתתם.
אבל לא רואים את חווה.
מה?
את דעת רבה.
כן, את האחרון הוא לא הביא, אתה צודק. ועוד אמרו שם, אמר לי שמואל לרב יהודה, שיננה פתח פומח תני, כי היחד את אורי חיים ותתקיים בידך. אומר לו שמואל לרב יהודה, רב יהודה היה תלמיד שלו, אז הוא אומר לו, שיננה פתח פומח, זאת אומרת הוא אומר לו, שנון פתח את פיך. כנראה שהוא ראה שהוא לומד בעיון, הוא לא מדבר. אז הוא אומר לו, שיננה פתח פומח תני, תשנה, תגיד בפה, כי היחד את אורי חיים, כדי שתוריך כן, תאריך חיים, תאריך את חייך ותתקיים בידך, שנאמר, כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. אז הוא דורש את הפסוק, הפסוק אומר חיים הם, פשט הפסוק, חיים הם למוצאיהם, הכוונה התורה היא חיים למי שמוצא אותה. ולכל בשרו מרפא. היא גם רפואה לכל מחלה. אבל אז הוא דורש, שמואל דורש, אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה. חיים הם למוציאיהם בפה. עד כאן. גם בזה בא לבאר באיזה עניין יהיה לימוד התורה. ואמר שלימוד התורה אין ראוי שיהיה במחשבה בלבד, רק בדיבור. וזה מפני, כבר אמרנו את זה קודם, וזה מפני כי האדם הוא חי מדבר. כמו שאמרנו, המהות של האדם זה הדיבור. המהות של האדם זה הדיבור. האדם הוא חי מדבר. כן, לכתיב ויהי האדם לנפש חיה, ותרגם אונקלוס, והוא אנשה לרוח ממללה. והתורה שעליה נאמר כי היא חייך ואורך ימיך, כאשר מוציא התורה בדיבור, שהוא חיות האדם, זה החיות של האדם, והיא אדם לנפש חיה. מה המהות של החיים שלו? המהות של החיים שלו זה הדיבור. אז הדיבור שהוא החיים של האדם דבק בתורה, שהיא אורך ימיו של האדם, ועל ידי זה מאריך ימים. אבל אם עוסק בתורה על ידי המחשבה בלבד, והמחשבה מקבלת את התורה, אין המחשבה היא החיים אצל האדם שיקבל על ידי התורה אורח חיים, אורח חיים. רק כאשר מוציא התורה בפה שהוא הדיבור, כי הדיבור הוא החיים של האדם. אז בוודאי דבק בתורה שיאריכות ימיו של אדם על ידי הדיבור שהוא חיותו של אדם, וראוי להבין זה מאוד. ואת הפירוש הוא ככה. ודאי שהמחשבה של האדם היא גם כן שייכת למהות של האדם, זה בלי ספק, כן? בלי ספק. אבל רואים שהחזל, ושזה הוא הביא את האונקלוס, והיא האדם לנפש חיה, אז האונקלוס אומר לרוח ממללה. אז זאת אומרת, הביטוי הגדול של החיות של האדם זה הדיבור שלו. גם אנחנו, כשאנחנו מחלקים, אנחנו רואים דומם, צומח, חי, מדבר. חי, מדבר. זאת אומרת, הביטוי של המעלה המיוחדת של האדם במציאות זה על ידי העובדה שהוא מדבר. כן? זה לא רק על ידי העובדה שהוא חושב. זה נכון שהאדם ודאי גם חושב. יש לו, אבל כמו שהוא אמר קודם, השלמות של האדם היא לא במחשבה. השלמות שלו היא דווקא בדיבור. אז הדיבור מבטא את המהות המיוחדת שלו. זה מה שהוא אומר. דבר זה מבואר. כי כאשר מוציא התורה לפועל על ידי הדיבור, ובשביל זה יש קיום אל התורה, כי אז יש לתורה הזאת דביקות אל האדם עצמו שהוא חי מדבר. אבל כאשר הוא עוסק בתורה במחשבה בלבד, כאילו אין האדם עצמו עוסק בתורה. כי אין המחשבה היא האדם. המהות של האדם, המהות המיוחדת של האדם היא הדיבור. ולפי הנראה, עכשיו הוא אומר חידוש להלכה. דנים על זה הפוסקים. מה הדין? אדם לפני שהוא לומד, צריך לברך ברכת התורה בבוקר. לפני שאתה לומד, אתה צריך לברך ברכת התורה. עכשיו, אדם מתכולל ללמוד במחשבה, לא בדיבור. צריך לברך ברכת התורה או לא צריך? אז הוא אומר, נפקמינה למעשה. הוא אומר, אם אדם מתכולל ללמוד מחשבה, שלא יברך. יש בזה מחלוקת אחרונים. אני חושב שהגרא כותב כן לברך, אבל הוא כותב לא לברך. הנה, הוא אומר, ולפי הנראה, אין צריך לברך כלל על התורה כאשר עוסק במחשבה. ועוד, כאשר מוציא הדיבור מן הפה, מקבל, הוא אומר עוד נקודה, כוח הזוכר את הדיבור ונרשם בכוח הזוכר כאשר, הוא אומר, הזיכרון של התורה הוא דווקא על ידי שאדם מדבר, לא על ידי שאדם מעיין.
אבל שומע כיווני, נכון?
בבקשה?
שומע כיווני.
כן, אבל צריך לדבר, זה מה שהוא אומר.
לא. זה עניין שם, זה משהו אחר.
לא, אבל אנחנו עכשיו משתתפים בשיעור.
הוא אומר, אם אתה רוצה לזכור את התורה, תוציא אותה בפיך. אז תזכור.
אז בשביל זה, השאלה היא לשמוע או להוציא ממש בפה?
להוציא.
אז אנחנו עכשיו אנחנו לא...
אז אין לך ברירה? תעשה חזרה.
זהו, הגעת למסקנה.
הלאה. לכך אמרו שם, שיהיה העוסק בתורה מדקדק בלשונו, שכאשר מדקדק בלשונו, אז תורתו מתקיימת. וזה אומרם, הגמרא אומרת שם, בני יהודה שהקפידו על לשונם, תורתם נתקיימה בידם. ובני גליל שלא הקפידו על לשונם לא נתקיימה בידם. ומפרשים שם, מתוך שהקפידו על לשונם מתנחלו סימנים, הם נתנו בתורה שהם למדו סימנים ונתקיימה התורה בידם. דאמרי לן שם אין התורה נקנית אלא בסימנים. אדם רוצה ללמוד סוגיה, אז יש בגמרא גם כן לפעמים סימן כדי לזכור, היו נותנים סימנים, כן? דאמרי לן שם אין התורה נקנית אלא בסימנים, כי צריך האדם להניח סימנים בתורתו, ועל ידי זה התורה מתקיימת בידו, כי אז נרשם העניין שלמד בכוח הזוכר בשביל הסימן וזוכרו. ודבר זה עצמו הטעם שצריך להוציא הדיבור מן הפה, כי אז נרשם העניין שלמד בכוח הזוכר המקבל. ועוד נתבאר זה גם, הוא מפרש בעריכות את הדברים גם בפרקי אבות, שם על המאמר של חז"ל, מסורת סייג לתורה, שאין התורה נקנית אלא על ידי סימנים, אין שם. טוב.
בפרקי אבות יש שמיעת האוזן.
מה?
גם.